ראינו, אנחנו למדנו את הדברים שמאחורה, אבל אנחנו לא סיימנו את עניה. ואני רוצה שנסיים את זה בעזרת השם, נראה את הפסקה בשמונה קבצים, ויש לנו עוד דף שכן מצלמת לנו. אז אני מקריאה, זוכרות הדבר האחרון שדיברנו זה שרבא אומר שיש משפט כזה של אנשים שכשמסתכלים על הדלעת עוד מאז שהיא קטנה אז מזהים מה יצמח ממנה, זוכרות? זה היה הדבר האחרון. ועוד נוסיף כמה דברים מתוך הדברים של הרב. וסעד לדבר אומרם, כן, סעד זה סיוע, כן, וסעד לדבר אומרם זל, רבא עסק בתורה חי 40 שנה. אביי שעסק בתורה ובגמילות חסדים חי 80 שנה. בסדר, אתם איתי? זה בטור השני בשורה הרביעית באמצע, וסעד לדבר אומרם. רגע, זה עוד לא התחלנו. אנחנו בדף משבוע שעבר. לא, 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 זה, אמרתי, זה דף, הדף הזה עוד מעט נגיע אליו, חכו. אנחנו בדף מפעם שעברה. אז רבא, רבא הוא זה שעסק בתורה, רבא, טוב, אתם רוצות, אז יאללה, תחלקי כבר לכולם. כולן קיבלו? הנה, אמונה לא קיבלה. לא ידעתי שחילקו את זה.
עוד מישהי
צריכה את הדף? תשאיר לי את המיותרים, מה הבעיה? אחד אני צריכה בכל מקרה. טוב. רבא הוא זה שעסק בתורה, זוכרות, בצד ההלכתי, בצד המדויק, בצד המשוער, ואביי הוא זה שחיפש את המרחבים של התורה. הרב אומר שרבא זכה לחיות 40 שנה ואביי זכה לחיות 80 שנה, כי האיש שמתנסה אל מרחב גדול בשאיפות רעיונו לא יוכל לכלוא את רוחו רק בשלמות אחת, וכשם שמתפשט הוא לכל דרכי הדרישה, כך הוא מתרומם גם כן לכל ענפי השלמות. אז הרב אומר שאביי, זה שהוא רואה את ריבונו של עולם בחוץ, במרחבים, זה ביטוי לזה שהוא גם יותר עסק ב... גמילות חסדים, יותר היה מעורב עם הבריות, והוא זוכה ליותר אריכות שנים. הוא גם עוסק בתורה וגם עוסק בעירוב עם הבריות, שימת לב למה שקורה בעולם מבחוץ ולא רק בתוך בית המדרש. על כן לפי תכונתו לא מנעתו עסק גמילות חסדים ועירוב הבריות מההשתלמות שלפי טבע נפשו, שמצאה בהיגיון הפנימי. אבל רבא מצא בתורת השם חפצו, ולא היה אפשר לו להיפרד מאהבתה של תורה, ששגה באהבתה עד אין קץ, כי רק בה מצא אושרו ותעודתו היותר גבוהה בקדושתה. אז רבא זה לא חס וחלילה שהעולם שלו היה מצומצם ומקוות וקטן, ממש לא. הוא מצליח למצוא אושר מאוד 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 גדול וברכה גדולה ושמחה במה שהוא עושה, ואנחנו זקוקים לזה. זאת אומרת, עם ישראל זקוק גם לאנשים שיפגשו עם התורה במרחביה, אבל בוודאי שעם ישראל זקוק לאותם אנשים שכל חייהם זה לברר את התורה בדיוקה, ובסופו של דבר אלו האנשים שפוסקים לנו את ההלכה. ובאמת ברוך השם שרואים את זה עד היום, שתלמידי חכמים גדולים, באמת זה כל החיים שלהם, ואפשר לבוא לשאול שאלות, גם שאלות מורכבות וגם שאלות מסובכות, מי שכל כל הזמן הוא נמצא בתוך אוהלה של תורה, כל הזמן הוא מתעסק בדברים האלה, אז באמת הידיעות שלו מדויקות, ובזכותו אנחנו יודעים מה לעשות. אתם יודעות שגם היום ברוך השם יש כל מיני מפעלים הלכתיים, כן, יש באלון שבות את מכון צומת, נכון, מכון צומת מנסים למצוא כל מיני פתרונות הלכתיים למצבים מסובכים, כן, למשל בתי חולים, נכון, אז למשל יש בתי חולים, זה דברים שאני סתם, אני לא יודעת מאיפה אני נזכרת בזה, אבל יש בתי חולים שכל הכניסות בין המחלקות זה נכון, איזה מין כפתור שאתה לוחץ, או איזה משהו שרואה אותך, מזהה אותך ופותח. אז למשל בשבת או בחג, אדם נמצא בבית חולים, הוא לא יודע אם הוא יכול להיכנס למחלקה, הוא יכול, צריך לצאת מהמחלקה. זה רק דוגמה אחת, כל מיני עניינים של חשמל, שמכון צומת, יושבים תלמידי חכמים, ומבררים לעומק את כל העניינים הלכתיים, הם עושים פתרונות הלכתיים מאוד מאוד משמעותיים, שמי היה מוצא את זה? זאת אומרת, הם מרגישים שזה השליחות שלהם. או מכון פועה שמתעסקים בעניינים של פוריות. אם לא היה את מכון פועה, אז אנשים שהיו להם בעיות בפוריות, הם לא היו יכולים בכלל להתמודד עם הדבר הזה, כי הרבה פעמים יש איזשהו ניגוד בין מה שההלכה אומרת לבין מה שהרופאים מבקשים. אז הקימו את מכון פועה ויושבים שם תלמידי חכמים, קודם כל תלמידי חכמים שעונים על המון שאלות, ודבר שני, תלמידי חכמים שיודעים בתוך המורכבויות למצוא פתרונות הלכתיים שהם מדויקים. זאת אומרת, אנחנו מוכרחים שיהיו לנו תלמידי חכמים כאלה, אנחנו חייבים תלמידי חכמים כאלה, וצומחים כאלה תלמידי חכמים מכוח זה שההלכה, הבירור ההלכתי, המדעים המדויקים, סליחה שאני קוראת לזה ככה, זה כל החיים שלהם, זה ממלא אותם, זה מרגש אותם, זה משמח אותם, בשבילהם זה מרחב, למרות שמישהו אחר יכול להגיד שזה היה מצמצם אותו, וזה נפלא, וזה מקסים. אומר הרב, ויוכל היות שמי שהולך על דרך החוכמה המוגבלת, הוא יותר קרוב לחוכמה המעשית. כן? מה צריך לעשות? על כן, לעניין הלכה יוכל להיות מכוון יותר, שתהיה הלכה כמותו. אז בעצם, על כן אמרו עליו על רבי מאיר, שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, ועל כן לא קבעו הלכה כמותו, ומפני זה הטעם הלכה כרבה לגבי הבעיה. אז אם מתבוננים, אני לא יודעת, אבל אם מתבוננים בגמרא, מגלים כנראה שבדרך כלל הלכה כמי? הלכה כרבה. כי הוא זה שיושב בבית המדרש ועסוק בזה. ורבי מאיר מספר לנו הרב, שהוא היה תלמיד חכם כל כך עמוק, כל כך שייך למרחבים, שלא היו פוסקים הלכה כמותו, כי בכלל לא הצליחו לרדת לעומק דעתו. אז יש מקום מאוד 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 חשוב לתלמידי חכמים שעסוקים בהלכה, ושזה העולם שלהם, שזה החיים שלהם. מצד שני אומר הרב, אף על פי ששתי הדרכים כאחד טובים, דרכי חיים המה ודרך הקודש יקרא להם, אבל המודפסת התפיסה יותר אל הידיעה הפשוטה המוגבלת, היא קרובה להנהגה המעשית לקבוע על ידה ההלכה, ואולי מפני זה אין ההלכות נחתכות על פי ידיעת הנבואה. זוכות שלמדנו חכם עדיף מנביא, זה מה שהרב אומר, שקודם כל צריך את החכמים. בדורות שלנו אנחנו חייבים את החכמים כדי לדעת מה עושים, כי פשוטו. כי אם על פי החוכמה המוגבלת, על פי דרכיה של תורה, ההלכות החתוכות וקבועות. כן, אז אם אני לא טועה, הרב גם הסביר את זה קודם. קודם כל וראשית לכל, שניהם ישבו בבית המדרש, שניהם למדו את כל שורשיה ומקורותיה של התורה. שניהם בעצם בשנים של בית המדרש של הלימוד, הם לומדים כמעט אותו דבר, אבל מתוך זה כל אחד מגלה מה התפקיד שלו, מה המהות שלו, מה העניין שלו בעולם, ומתוך זה הוא צומח להיות מישהו. אני רוצה עכשיו תסתכלו בבקשה במקור שמופיע בשמונה קבצים בסעיף ריש כפתת, את זה תלמדו בחברותות. כן, כן, הוא היה מצאצאי בית אלי, ועל צאצאי בית אלי, אני משערת שלמדתם, הייתה כללה, הייתה נבואה מאוד 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 קשה, ומתוך זה שהוא למד את התורה הוא זוכה להגיע, הוא זוכה ל-40 שנה מכוח התורה שהוא לומד. אז זה מצליח לחפר על האבון של בית אלי. אז עכשיו אתם לומדות בחברותות את סעיף ריש כף תת, אנחנו נראה אותו ואחר כך אנחנו ננסה. מה קורה בבית המדרש אצל תלמידי חכמים כאלה ואצל תלמידי חכמים כאלה, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. נכון, הרב אומר ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש תלמידי חכמים, איך הרב קורא להם, שהיו מטבע נפשותם בעלי אגדה ושירה. אז הם כשהם לומדים את התורה לפעמים הם מרגישים שהם צריכים לעצור באמצע הלימוד. נכון, אמרנו בבתי המדרשות, בכל בתי המדרשות בעם ישראל לומדים סדר בוקר, סדר צהריים, סדר ערב, כן, זה משהו שהתקבל, לומדים תלמוד בבלי, לומדים גמרא, רוב הזמן זה מה שעושים בבתי מדרשות, עסוקים בגמרא. אבל לפעמים אדם שיש לו צד פיוטי שהוא מאוד מאוד גדול ועצום בנפש, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך באמצע הלימוד, אני מקווה שלא באמצע, אבל הוא צריך לקחת לעצמו זמן, שבזמן הזה הוא עוצר ובזמן הזה הוא עסוק במרחבים, בזמן הזה הוא מחפש את השביל שלו של קרבת אלוקים המיוחד לו. זה ברור שכשהוא לומד את הגמרא הוא מתקרב לאלוקים, אבל יש משהו בנפש שלו שחייב לעצור, שחייב להרגיש, שחייב לגעת בלב, שחייב להתבונן בעבודת השם, כל מיני דברים ששייכים יותר אל הרגש. אז כשהוא עוצר באמצע הלימוד, זה חלק מקרבת אלוקים שלו, זה כדי לחבר את עצמו יותר לאלוקים, זה כדי לחדד יותר את עבודת השם, זה כדי להתאים לעצמו יותר את הצינור הזה שדרכו הוא מתחבר לריבונו של עולם. זה אנשים שהם בעלי אגדה ושירה. יש אנשים שהרב קורא להם בעלי שכל הגיוני, מנתח, מעשי. אצלם אם הם יעצרו באמצע הלימוד, אז מה זה יהיה? זה יהיה ביטול תורה. אם הם יפסיקו באמצע הלימוד, אז הם יעצרו משהו בקרבת אלוקים שלהם. זה בדיוק הפוך. זה אנשים שהם לא מוכנים, לא יכולים להפסיק, כי עצם הלימוד זה מה שהם מרגישים שבונה בהם את קרבת אלוקים, זה מה שפותח אצלם את הצינור כלפי מעלה. אבל זה חשוב להגיד שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. אצל אחד זה יוצר קרבת אלוקים ואצל השני זה יוצר ביטול תורה. כלומר זה שני אנשים מאוד מאוד שונים, אבל כל אחד מה שמתאים לו, וכל אחד מחויב להופיע את האמת שלו ולברר את האמת שלו בעולם וללמוד בדרך שמתאימה לו. וצריך גם את תלמידי חכמים אלה וגם את תלמידי חכמים אלה, ועם ישראל מתברך גם מן האגדה והשירה והצד הפיוטי, ועם ישראל מתברך כמובן גם מהצד השכלי, ההגיוני, המנתח והמעשי, וצריך את כולם. וכל אחד העבודה שלו זה לגלות מה השביל שלי בעבודת השם שלי. ואף אחד לא צריך להיות כמו חברו, כל אחד צריך להיות על פי האמת הפנימית שלו, בסדר? וזו העבודה שלנו. מתוך זה אני רוצה שנסתכל בדף הבא. כן, יש בסיס, יש בסיס, אמרנו תלמוד בבלי כרגע כמעט 2000 שנים האחרונות, זה הבסיס להתחבר לריבונו של עולם. אצל גברים כמובן, בסדר? אנחנו משהו אחר. אבל בסוף מתוך שאתה לומד את התורה, אתה שואל את עצמך, מה השביל שלי, איך אני אביא את הברכה? בנות הן לא צריכות, כמובן, הן לא צריכות ללמוד את כל מה שהבנים לומדים. אמרנו, בנות צריכות ללמוד אמונה, ובנות צריכות ללמוד הלכה, ובנות צריכות ללמוד מידות, ובנות צריכות ללמוד תנך. ודרך הדברים האלה, כל אחת צריכה לגלות בסוף מי היא, דרך איזה שביל יותר מרגישה מחוברת. אצל בנות זה קצת אחרת, אבל גם אצל בנות, בסופו של דבר היום, יש לנו גם שאלה. כל אחת שואלת את עצמה בסוף, איך אני אביא ברכה לעולם? ויש דרכים מדויקות, ויש דרכים של מרחבים, ויש דרכים מאוד 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 ברורות, ויש דרכים שהן ישרות, ויש דרכים שהן מתפתלות, וכל אחת צריכה למצוא. זה עמל, זה עבודה. כן. נכון, זה לא רק, ברור, ברור שזה לא רק. אבל בסוף אם אדם יושב בבית המדרש ומרגיש שזה געגוע, געגוע למשהו קצת אחר, אז הוא צריך להבין שעבודת השם שלו תהיה גם דרך המשהו האחר הזה. ואם הוא לא ייתן לזה מענה, אז הוא יתייבש. אבל זה לא אומר שהוא לא מגיע לצד של הרגש. הפסיקת הלכה הזו, זה גם נוגע אצלו בלב. זה קשה, למי ששייך לעולם הפיוטי, יותר קשה לו להבין את מי ששייך לעולם השכלי, ומי ששייך לעולם השכלי יותר קשה לו, אבל זה לא שהוא לא מגיע ללב שלו, זה מה שהרב אומר, הוא מגיע ללב. הוא מרגיש בלב שלו הרחבה מאוד מאוד גדולה. בסדר, את אומרת, גג בית המדרש מבחינתי זה מאוד מאוד מצומצם לעומת השמיים. מבחינתו, גג בית המדרש זה השמיים שלו. יש שם את הכל, וגם הלב שלו מרגיש את זה. זה לא אנשים ש... אני לא מספיק מבינה את זה, אבל יש פוסקי הלכה. הם מבררים איזה משהו חדש, הם יכולים לקפץ ולרקד מרוב עושר. זאת אומרת, מה הם גילו? הם גילו איזה משהו מעשי טכני, לא? אצלם הם גילו את קרבת השם שלהם. זה לא שזה לא נוגע בלב. בטוח יש גם קצת צדדים, אבל האנשים שהרב מדבר עליהם זה אנשים שרוב הכובד זה השכל ורוב הכובד זה הרגש. ואת רואה שיש אנשים כאלה, יש תלמידי חכמים, כן. הרב ליאור, שהוא המון שנים הרב של קריית ארבע, הוא תלמיד חכם כבר זקן, אבל את שואלת אותו שאלה בהלכה, הוא בן 80 לפחות ו3, שהשם יאריך ימיו, את שואלת אותו שאלה בהלכה, את שומעת את החיוניות בקול שלו, את מבינה, זה לא כזה... יבש כזה, אצלו ההלכה זה וואו, לא נראה לי שהוא זקוק, הוא לא זקוק בשביל הלב, סליחה שאני מדברת עליו, אני רק מדמיינת את זה, בסדר? ויש תלמידי חכמים שרוב רוב רוב הזמן, הם עסוקים באמת בעולם של ההגדה ושל המוסר ושל האמונה, וזה מה שממלא אותם, וזה מתאים להם, וגם את לא תלכי להם, הם גם לא הסכימו לפסוק לך הלכה, בסדר? הם יודעים המון 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 הלכות, אבל אומרים, זה לא התפקיד שלנו. הם יודעים את זה כי הם לומדים את התורה. אבל הם אומרים, תלכי לפוסק הלכה, מי ש... תאר, אם תצטרכי עזרה, הם יעזרו לך. אבל בסוף, זה רוב העולם שלנו. טוב, אז בואו מתוך זה נעבור לדף הבא. הפסקאות הראשונות עוסקות בחינוך, והפסקאות שאחר כך בעצם מדברות אל האדם באופן אישי, אל כל אדם מול עצמו. אז הפסקה הראשונה אומרת ככה, חינוך של האיש הפרטי, הלא הוא ההוצאה מכוח לפועל, מהעלם לגילוי את הכוחות והכישרונות הנמצאים בנפש הילד בטבעה, או הראויים לפי טבעה להתקבל בה ביותר מתוך ההשפעות החינוכיות השונות, כן? אז מה זה חינוך? חינוך זה לא תגיד לו, אתה צריך לעשות ככה, אתה צריך לעשות ככה, ואל תשכח לעשות ככה, ואל תשכח לעשות ככה. בסדר, זה נחמד, זה חשוב. אבל מי שרוצה באמת לחנך, הוא צריך להאמין שהתפקיד של החינוך זה להוציא מתוך הגרעין את כל מה שתמון בו, ממש 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 כמו חקלאי. אתה תומן זרע באדמה, ואם הזרע הזה הוא של... צמח מסוים כדאי מאוד שתעשה הכל כדי שדווקא הצמח הזה יצמח. יש צמחים שזקוקים ליותר מים ויש אלה פחות מים, יש יותר אור של שמש ויש פחות אור של שמש, יש יותר דשן, יש פחות דשן. תן לצמח לצמוח. זה לא קל, זה לא פשוט. לפעמים היית רוצה שהילד הזה יהיה מישהו אחר. אומר הרב, חינוך זה אומץ לתת לילד להיות מישהו. אל תרצי שהוא יהיה מישהו אחר, כן? לפעמים זה מאוד 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 קל. לפעמים יש כישרונות לילדים שקל מאוד מאוד לזהות אותם, כן? יש לי ילד אחד, יש לי בן אחד שמגיל שנתיים הוא התחיל לתקן דברים, כן? כשהוא היה בבית ספר יסודי, אז היה לו בבית ספר בכיתה והערכתי אותה מאוד, המון 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 קופסאות שהוא בנה, ובקופסאות האלה הוא היה דוחף, לא יודעת מה הוא היה דוחף שם, לא הייתי אף פעם בכיתה שלו, בקופסה אחת איש או בקופסה אחת אפרונט, דברים שהוא בנה, שהוא יצר, שהיה חשוב לו, וזה היה, נתנו לו, כן, נתנו לו שהוא ירגיש גם בכיתה את הכישרון שלו, ואחר כך הוא היה, בסדר, הקיצר, מהר מאוד הוא בנה עוד דבר ועוד דבר, בסוף הוא שיפץ את ה... זה לא בסוף, זה באמצע, הוא שיפץ את הכיתה הזאת, כשאיציק שיפץ פה, אז הוא גם היה מהמשפצים, והיום, קיצר, אז זה משהו שקל לראות, זה כישרון שקל לראות, אבל כשאתה רואה שיש לילד שלך כישרון כזה, אז קדימה, כן? אם בגיל 3 קנינו לו קופסת כלי עבודה בכאילו, מפלסטיק, אל תדאגו, בגיל 10 כבר היה לו קופסת כלי עבודה אמיתית, כן? לי עוד לא קנו אף פעם קופסת כלי עבודה, אבל הוא מגיל 10 כבר היה לו אמיתית, באמת, עם כל מיני דברים שאפילו לא ידעתי איך קוראים לזה. כי זה מה שהתאים לו, אז אני אומרת, זה כישרון שקל לגלות, בסדר? כי זה כישרון מעשי. אבל הורה נולד לו ילד, הוא מסתכל עליו, הוא לא צריך להגיד, וואלה, הילד הזה יהיה רופא, הילד הזה יהיה עורך דין, הילד הזה יהיה אני לא יודעת מה. לא, תן לו לגלות מישהו, תן לו להופיע את מישהו. אתה צריך לא להפריע. אל תחשוב שהילד שלך הוא פלסטלינה, בוא נהפוך אותו, כן, נעשה ממנו משהו. לא, יש בו, אלוקים התביע בתוכו דברים. תן לו לחיות, תן לו להיות מישהו. זה לא תמיד קל. לפעמים אתה חולם כל מיני חלומות, לפעמים מה שאתה לא הצלחת להגשים, אתה רוצה שהוא יגשים. תניח לו, תניח לו. מה זה תניח לו? תן לו את כל מה שיעזור לו לגלות מי הוא. אומר הרב, כשגורמי החינוך, ההורים והמורים, הספרות והסביבה של הילד מותאמים ומכוונים לשכלול כישרונו הטבעי הזה של הילד ופיתוחו בדרכי החיים השונים, אז החינוך הוא מוצלח וטוב. הרב אומר פה דבר מעניין. הרבה פעמים ההורים והמורים מרגישים שמה, אנחנו חכמים, אנחנו נבונים, אנחנו יודעים הרבה יותר מהילד. ברור שאנחנו, זה ברור, אנחנו יודעים הרבה יותר מהילד. אז אולי אנחנו ככה נקבע אותו, נעצב אותו. אומר הרב, חינוך מוצלח זה שאתה נותן לו לגדול, אתה נותן לו לצמוח, אתה אומר, אני רק מהצד, אני רק עוזר, אני רק מסייע, אני לא קובע, אני לא יוצר אותו, אני לא בורא אותו, הוא יברא את עצמו, הוא יופיע את עצמו. ולפעמים, כן, ראינו את זה גם בשבוע שעבר, כשבעל חובות התלמידים אומר, תתכופף, תועיל בטובך להתכופף, לגלות איזה פלא טמון בילד הזה. אל תגיד, אני יודע, אני מבין, אני אעשה לו, אני אסביר לו, אני אסדר לו, אני... תן לו לחיות, תן לו להיות מישהו. הצלחת החינוך היא באותה מידה שהוא עומד על עמדתו הראויה ושומר את תפקידו, שהוא מתכוון כלפי הטבע הפנימי, כאשר בראו האלוקים להשלימו, לפתחו ולשכללו, על ידי האמצעים הגורמים והמסייעים השונים. אז לפעמים מנסים לכפות על הילד כל מיני דברים, לפעמים מנסים להכריח את הילד לעשות כל מיני דברים. אני לא אומרת שאף פעם לא צריך לכפות ואף פעם לא צריך להכריח, נכון? לפעמים צריך, לפעמים אין ברירה, אבל לא להרגיש שזה אני חכם, אני נבון, אני מבין, אני יודע, אני כבר אגיד לו מה לעשות. הרבה פעמים הדברים האלה הולכים ומקבצים את הילד ומקטינים את הילד, ולאט לאט הוא כבר לא מאמין בעצמו, הוא גם לא יודע לגלות את מה יש בתוכו, כי אם אבא ואמא בטוחים שאני אמור להיות ככה וכך, מי אני שאני בכלל אדע? נראה לי שחינוך כזה הוא דורש ענווה כלפי ריבונו של עולם. שאדם מוכן להגיד לריבונו של עולם, אני בוטח בך שהחדרת לילד הזה את כל מה שהילד הזה צריך, שתמון בילד הזה בתוכנית אלוקית מדויקת, כל מה שצריך להיות תמון בו. וגם אני לא מצליחה, לפעמים זה לוקח שנים לגלות מה יש בילד. לפעמים הדרך ארוכה מאוד 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 לגלות, צריך המון המון סבלנות לגלות מה יש בתוך הילד הזה. אבל אם הורים מוכנים בענווה להתבונן ולהקשיב, אז הם עוזרים לילד בעצמו להופיע את מי שהוא. נכון, הם קראו לו בשם, והשם של הילד הזה זה מי שהוא, וזה שיש לו דווקא את השם הזה ולא שם אחר, זה אומר שיש לו מהות משלו. התחלתם ללמוד מה המשמעות של השם שלכם? תחילו, זה חשוב. יש מסתתרים שם עולמות, עולמות, עולמות של דברים. אני יודעת מי התחילו, רות ורות. רות ורות לומדות בחברות המגילת רות. חבל הזמן מה שהם יגלו על רות. חבל הזמן. שווה, זה שם שווה, שם שווה. כן, קדימה, קדימה, נכון? להתחיל לחפש את כל הפסוקים, מה אתם חושבות? זה יותר מסובך. על מגילת רות כתבו מספיק ספרים, אבל יש עבודה. במקורות מתחילים להבין, מה זה חן? מה פירוש הביטוי חן? מה זה? מה זה? כן. קודם לפתוח בתנך, ואחר כך אפשר לראות מה פרשנים אמרו, וחזל, איפה זה מופיע אצל חזל, נכון? יש לנו ברכה, עשים שלום טובה וברכה, חיים חן וחסד ורחמים, כן? מה אנחנו מבקשים שאנחנו מבקשים חן? חן זה גם יופי, חן זה גם חנינה, זה גם חסד. חבל הזמן. היינו בבני ברק בשבת, והמשפחה שהיינו אצלהם חרדים, אז בדיוק הם סיפרו שנולדה להם חווה חנה. חווה נחמה, סליחה. חווה נחמה. אז כשאחת הגיסות באה לשאול איך קוראים לתינוק, אז האבא אמר, קוראים לתינוקת שלנו חן. אז היא אמרה, הכל יכול להיות, בבני ברק לא קוראים לילדה חן. זאת אומרת, לא, לא, זה ראשי תיבות של חווה נחמה. בסדר, עד אוהב לי חווה נחמה ולא חן. אבל בטח שצריך ללמוד, ללמוד בתוך השם שלך, זה שאתם יודעות ששם זה, זה רוח הקודש, זה משהו שאתה לא מספיק מבין. ההורים מרגישים בפנים, זה השם, זה השם. מאיפה הם יודעים, מאיפה הם מרגישים, מה קרה? אני מכירה זוגות ש... בהיריון הם כבר חשבו על איזה, על איזה שם, וכשהתינוק נולד הם הסתכלו על התינוק, הסתכלו עליו לרגע ואמרו, וואלה, זה לא השם שלו, יש לו שם אחר. הרגשה פנימית, לא משהו בשכן. יש דבר כזה, אז כשהורים שלך נתנו לך את השם שלך, הם התביעו בחותם, זה חלק מהסיפור של החיים שלך. את צריכה לדעת מי את, כן? אז הם נותנים לילד שם, נכון, כשמישהו קורא לילד שלו צור, נכון? לפעמים מתקשרים לחנני, שואלים אותו על שמות. כן, אז מישהו מתקשר ואומר, אנחנו רוצים לקרוא לבן שלנו צור. אז תמיד אני צועקת, כן, בחוצפתי, כן, אנשים הענק הציות האלה שמתערבות. תדעו לכם, אתם תקראו לילד שלכם צור, תדעו שהוא יהיה צור, כאילו הוא יהיה צור בהרבה דברים, הוא יהיה צור, כן, הם מרגישים שצור זה עוצמה. בסדר, גם אתם תרגישו את הצור הזה, מה זאת אומרת שכל דבר שתגידו, הוא יגיד, כן, כן, אבא ואמא, אתם צודקים, מה פתאום, חכו, חכו. הוא בסוף גם יהיה צור גדול, אבל זה לא הולך ככה, כן? יש לנו רם בישיבה שיש לו תאומות, חירות וצורית. חכו, חכו, נראה מה, מה הם יעשו לו. אני לא יודעת, אני לא עוקבת. אבל גם חירות וגם צורית, זה נשמע לי, וואו. מילדות מאוד חמודות וטובות, אבל בסדר. קיצר, שם זה מהות, צריך להבין. מה זה, זה לא? אז אתה קורא ליד שלך בשם, ואז אתה רוצה שהוא יהיה. אתה קורא לו בשם אחר, ככה אתה רוצה שהוא יהיה מעוצב כמו שהחלטת. זה לא הולך ככה. יש משהו בשם שלו, יאללה, קדימה, שהשם הזה יופיע בעולם. אנחנו לא מספרים, אנחנו לא אותיות, אלוקים לא סתם רוצה שיהיה לנו שם. זה מי אתה השם שלך? מי אתה? מה יש בך? כן? מה זה שלהבת? כן, כל השמות מחייבים, סלחו לי. כן, הילד השחר. הילד השחר, נו, שבקע אורה, כן. לפעמים צריך להחליף שם. זה נדיר. אבל לפעמים צריך. לא יודעת, אני לא מבינה. זה אומר שקשה בחיים, שיש משהו, שיש איזה קושי בחיים. הייתה לי תלמידה לפני הרבה שנים, קראו לה זהורית, בסדר? ככה קראו לה. היא מאוד 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 אהבה את השם שלה. יום אחד אמא שלה הלכה לרב מרדכי אליהו, סתם לבקש ברכה, בכלל היא לא הייתה איתה. בסדר, אמא שלה, הם היו שכנים של הרב אליהו. נכנסה אל הרב ואמרה, אני רוצה שהרב יברך את הבת שלי. איך קוראים לבת שלך זהורית? זהורית, הוא אומר לה. זהורית? מה פתאום קוראים לה זהורית? זהורית זה השם של החוט השני כשהוא אדום. מה פתאום קראתם לה בשם זהורית? הקיסר, אמא שלה חזרה הביתה, אמרה לה, צריכה להחליף את השם, כמעט התעלפה. לא, זה... היא הייתה בשוק, היא אמרה, מה זאת אומרת? זה השם שלי, אני בת 20, לא יודעת וכמה. אני נורא נורא אהבת את השם. אתם יודעות שבסוף הוא התחלף ללבן, סבבה. אבל הרב מרדכי אליהו מאוד מאוד הקפיד בשמות, לא חייבים ללכת. זה על פי הקבלה, לא חייבים ללכת על פי הרב אליהו, אבל מה היא יכולה לעשות? אמא שלה כבר הלכה אליו. אז לקח לה כמה שבועות, הרב אמר, תבחרי שם אחר. היה לה מאוד קשה. היא החליפה, קוראים לה אתרת, כבר שכחתי שקוראים לה זהורית. אבל יש דברים כאלה. קודם כל, מי שהולך על פי הקבלה, הוא שואל תמיד את הרב, היו שואלים את הרב מרדכי אליהו. עכשיו אולי את הרב שמואל שואלים, אני לא יודעת. לא, ברגע שהחליפו, אז זהו, עבר מן העולם. אבל, קיצר, יש איזשהו עניין, יש עניין. לפעמים אדם חולה, לפעמים אדם באים עליו הרבה איסורים, מחליף את השם, הוא אומר, אני רוצה משהו לשנות בחיים שלי. בסדר, זה קורה. מוסיפים שם גם, יש איזה, מרגישים איזה חיסרון, בסדר. בואו נראה רק את עוד המקור האחרון בקשר לחינוך ונעצור פה. ובהפך, כשכישרונו הטבעי הזה של הילד נעזב, אם לא יפותח ולא ישוכלל, כשגורמי החינוך מכריחים וקופים אותו לצד אחר, המוזר לו לפי טבעו, הרי הוא נעשה גבר לא יוצלח. אם מנסים להפוך את הילד הזה למישהו אחר, אם מנסים לכפות עליו כל מיני דברים שלא מתאימים לו, אז הוא יהיה, זה לא יפה להגיד בעל מום, בסדר? אבל כאילו בעל מום. הוא לא יצליח בחייו, כי זה לא הוא, כי מנסים להפוך אותו למישהו אחר, זה לא לעניין, זה לא שייך. אז הרב מדבר פה על האחריות של ההורים, אבל בסופו של דבר זה גם על כל אדם, ברגע שהוא עומד על דעתו, לברר מה קורה לי, קורה באלף, בסדר? מה קורה לי מתוכי? איזה קריאות יש בתוכי? מה הלב שלי מבקש ממני? לאיזה שבילים אני מרגיש שאני רוצה להתקדם, ואיזה שבילים הם יותר חונקים אותי? מה ההופעות שמדברות אליי, ומה ההופעות שפחות מדברות אליי? אדם חייב לשאול את עצמו שאלות גדולות על החיים שלו כדי, כן, אמרנו את זה, הזכרנו את זה באיזה הקשר אחר, שכשאדם עולה לשמיים, השאלה הראשונה ששואלים את הנשמה זה מה שמך? וכתוב בחז"ל שרשעים לא זוכרים את שמם. מה הכוונה שהם לא זוכרים את שמם? זה אומר שהם לא חיו בעולם הזה על פי השם שלהם, על פי המהות שלהם. עכשיו שוב, השם זה לא רק השם שלך. השם שלך זה ביטוי לזה שאת מיוחדת, שיש לך משהו שאת צריכה להביא לעולם. ואדם שזוכר את השם שלו, כשהוא עולה לשמיים, שוב, זה חלק מהחשבון נפש. האם עשיתי בעולם הזה מה שאני צריכה לעשות, או שחלילה הלכתי לאיבוד. וזה שרשע לא זוכר את שמו, זה אומר שהוא פספס את כל מה שהיה פה. אז זה חינוך, לתת לילד להיות מישהו, כן? אבל זה המשימה, בסדר, כבר אבא ואמא שחררו, נכון? עכשיו זה משימה שלך. את צריכה להיות מי שאת. את לא יכולה להיות מישהי אחרת. וזו אחריות מאוד מאוד גדולה. רצית לשאול משהו, אפרת?
כן, רציתי לשאול על האנשים שקוראים להם באותו שם, ויש להם שונים.
נכון, קוראים להם באותו שם. אז קודם כל, השם אומר משהו. מתוך זה, צריכים למצוא את השביל, כן? יש ילד שקוראים לו דוד, ויש עוד ילד שקוראים לו דוד, כן? אז מה זה אומר דוד? קודם כל אתה דוד, יש בך משהו מדוד, כן? כן? לנו יש דוד אליהו. כשהוא היה בגן בגיל 5, הם הכינו בגן איזה עוגיות קטנות כאלה. כל אחד קישט את העוגיות, באתי לקחת אותו מהגן, הוא לא מוצא את ההוגיה שהם קישטו. עכשיו אני מסתכלת על כל ההוגיות, כולם נראות לי אותו דבר, בסדר, הוא שם שתי סוכריות, כן? לא, הוא אומר, אני רוצה למצוא את ההוגיה שלי, מחפשים, מחפשים, לא מוצאים, לא מוצאים. ואני כבר צריך לחזור הביתה, כן, יש לי עוד דברים בחיים, והבן אדם לא מסכים, לא מסכים, לא מסכים. בסוף, אחרי שהוא חיפש מלא מלא, אני בכל אופן הרגשתי שזה מלא זמן, בסוף הוא מוצא. אני כבר מותשת, כאילו אני אומרת בלב, מה זה משנה? כאילו, מה אכפת? מה? ואז באה אליי הסייעת של הגן ואומרת לי, איזה ילד עקשן יש לך, איזה מדהים זה, איזה... כאילו היא אמרה עקשן ואמרה מדהים, בסדר? כאילו האמא עומדת מחכה, מחכה, נו, 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 נו. ופתאום היא אומרת, תקשיבי, זה מדהים. וכסר מה, אז אמרתי, תזכרי. כל פעם בימי הולדת שלו אני מספרת את זה, בטח, בטח כבר נמאס לשמוע, כן, הוא שישיסט עכשיו, בסדר? כבר מזמן לא בגיל 5, והוא מה זה עקשן, ומה זה אני אומרת לעצמי, תזכרי, תזכרי כמה זה, זה תכונה שיש בו, וזה חשוב התכונה הזאת, הוא יגיע רחוק, כן, על זה שהוא יתעקש על משהו שחשוב, לא בסדר לך, זה לא היה חשוב, הסוכריות שהוא שם על ההוגה, ובשביל ילד בן 5, זה שהוא עשה דווקא את ההוגה הזאת, זה מאוד 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 חשוב לו. וזה מי שהוא, אמרתי, גם דוד, גם אליהו, ברור שהוא יהיה עכשיו. גם מלך, גם אליהו הנביא, נו. אי אפשר, אי אפשר לא לקחת את זה בחשבון, קצר. בעזרת השם, בצור. תשמרו את הדף, נמשיך בפעם הבאה.